שרית ישי לוי וטלי עומר עם מתיחת פנים מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שרית,
בוקר טוב.
בוקר לא כל כך טוב לדעתי.
לא כל כך טוב.
איך נודע לך שפרצה מלחמה?
הבת שלי סלסלה אליי ואמרה לי שהפסקת האש פסקה ושיש לחימה, וכמובן שזה הכניס אותי לחרדה מטורפת, כי אני פשוט לא מאמינה, אני לא מאמינה שעוד פעם ימותו חיילים, שבטח ימותו החטופים.
עוד פעם הותר לפרסום.
ועוד פעם הזקות, ועוד פעם לשבת בחדר מדרגות כי אין לי ממד, ועוד פעם
לנכדים. גם בלי ממד.
אבל אנחנו באמת יכולות להסתדר בחדר מדרגות, אבל הנכדים שלי שגרים בלב תל אביב, צריכים להעיר אותם באמצע הלילה, להוציא אותם מהמיטות, להעביר אותם את הרחוב כדי ללכת לבניין השני הסמוך שיש בו מקלט, אבל זה באמת צרות קטנות. הדבר הכי נורא בעיניי,
החטופים?
זה החטופים, הם ימותו.
ברור שהם ימותו, אבל את יודעת שבאמת אין סיבה לצאת למלחמה. את הרי יודעת שאין סיבה.
אני יודעת שאין סיבה, אז מה? אבל הוא יוצא למלחמה. הוא החליט להרוג את החטופים, והחליט להרוג גם אותנו. אני נוסעת עכשיו, אני עוברת ליד שער בגין, אני רואה את כל האוהלים, את עיר האוהלים שקמה שם, זה פשוט מדהים.
הייתי שם ביום שישי, בארוחת ערב של החטופים. זה פשוט, הלב שלי יצא אליהם. אם אני הייתי אמא של חטוף, או בעצמי הייתי חטופה, שעה לא הייתי מחזיקה מעמד.
אם אני הייתי אמא של חטוף, אני הייתי עינב צנגאוקר. בדיוק כמו עינב צנגאוקר הייתי מתנהגת. אני אומרת לך, עינב צנגאוקר בעיניי, היא אם השנה, אשת השנה, היא מהממת.
היא תגיע לפוליטיקה ותגיע רחוק.
היא יכולה להגיע לפוליטיקה, אבל נכון לרגע זה, היא מתה כל רגע מבפנים, כמו שאנחנו מתים. לא כמו, היא הרבה יותר מאיתנו.
תשמעי, אתמול כשנפגשנו, ועוד לא ידענו שתפרוץ מלחמה, ישבנו בבית קפה לשוחח על התוכנית, פתאום עוברת לידינו מישהי, את זוכרת, אני קוראת לה איריס, בואי. אני אומרת לך, הנה היא ניצולת 7 באוקטובר. היא מתיישבת לידינו, והיא מספרת לנו, חליתי בסרטן. בגלל האסון. היא הייתה 17 שעות במקלט. עכשיו, היא לא גרה בממד. היא לא גרה בנחל עוז. היא בסך הכל נסעה לחג, לחרוג עם המשפחה. וחלתה בסרטן.
זה נורא.
זה נורא. היא ישבה לידינו, ופשוט לא יכולנו להגיד לה, סליחה, אנחנו בשיחה חשובה.
תשמעי, לא יכולנו. אנחנו ממש ישבנו איתה הרבה זמן, ודיברנו איתה, ואני הרגשתי שאני לא יכולה להגיד לה... להגיד לה, אבל כאילו, פסק זמן, אנחנו צריכות להמשיך לדבר. אי אפשר היה, עד שהיא בעצמה לא החליטה ללכת, לא אמרנו לה ללכת.
לא אמרנו לה ללכת.
והלב שלי יצא אליה, אבל אני לא מכירה אותה, את מכירה אותה, אני אף פעם לא
ראיתי
אותה.
אני מכירה אותה, ואמרתי לך שאני מכירה עוד צלם שעבד איתי, מנחל עוז, יניב זוהר, שכל המשפחה שלו נהרגה בממד, בשביל אוקטובר. זה אסון נוראי מה שהיה.
וזה לא נפסק, זאת הפרה.
נכון.
אין לזה סוף.
ולחשוב
עכשיו... את לא יכולה לעשות תוכניות למחר. לא יכולה, את לא יודעת מה יהיה מחר, אולי מחר אי אפשר יהיה לצאת מהבית. והדבר הכי נורא, זה שאנחנו לא מבינים לאן הוא מוליך אותנו, והדבר הכי נורא בעיניי, הכי נורא, למרות שבאמת אני החלטתי שבפודקאסט הזה אנחנו לא ניכנס לשום עניין פוליטי, אבל זה בלתי אפשרי, כולנו פוליטים עכשיו. הכי נורא זה שאנחנו לא קמים ויוצאים לרחובות, ומעיפים אותו לאן שמעיפים אותו, די!
את יודעת, אתמול רביב דרוקר אמר בתוכנית שלו שיש דבר שנקרא Crazy Sunday, את יודעת מה זה?
יום ראשון משוגע, אני מניחה.
כן, אבל למה? הוא חוזר מהבית, ביבי. ואז הוא פוגש את מי? את בני המשפחה. זה תסמונת ידועה שלו. ואז הוא חוזר מחומם. ואז הוא מפטר את הרמטכ"ל, ואת ראש השבק. זה תמיד קורה בימי ראשון. ובלשכה יודעים להתרחק ממנו. זה מה שרביב דרוקר אומר, אני מצטטת. לא יודעת אם זה נכון או לא, אל תתבעו אותי. אז, ותשימי לב, זה גם היה ביום ראשון אחרי הצהריים. מישהו התעורר במיימי. עוד פעם, לכאורה, אל תתפסו אותי במילה.
אני לא יודעת כלום, אני באמת, אני רק יודעת דבר אחד, שהמצב הזה פשוט לא יכול להימשך. פשוט לא יכול להימשך, אנחנו הולכים מדחי אל דחי. אנחנו הופכים ממדינה שהיה מאוד מאוד נעים לחיות בה. היה קשה, תמיד היה קשה, מאז שנולדתי קשה. אני כבר לא, שואלים אותי בכמה מלחמות היית, אני כבר לא יודעת, אני כבר לא יודעת לספור את המלחמות שהשתתפתי בהם, כבן אדם, כתינוקת, כילדה, כנערה, כאישה בוגרת, כאישה מבוגרת, whatever.
שתינו סיכרנו מלחמות, את יודעת, נכון. סיכרנו מלחמות, זה נותן איזה, את מרגישה שאת בתוך מלחמה, את לא מרגישה את הפחד, את בפנים, את לא מרגישה, את שומעת את ההפצצות, את שומעת את ההפגזות, את שומעת את הקטיושות, אני הייתי בצפון, בדרום, את לא מרגישה שאת מפחדת. אמרתי לך פעם, כשהייתה המלחמה הראשונה שכבר לא השתתפתי בה, בתור עיתונאית, הרגשתי איך הם נלחמים בלעדיי, אבל עכשיו אני לגמרי לא מבינה, זו מלחמה מיותרת, מיותרת.
זו מלחמה מיותרת, אבל... וסתם. אני לא רואה איך היא תיגמר אם אנחנו לא נחליף את ראש הממשלה שלנו ואת כל הממשלה המקולקלת שלו, כי אחרת היא לא תיגמר. ואם היא תיגמר, היא תיגמר רע. והיא תיגמר רע לרעתנו. ברור. כי זה תמיד יהיה לרעתנו עכשיו.
אבל תראי, אין לי מקום אחר לגור בו, אני לא אלך ואקח את עצמי, לאן אני אלך? נולדתי פה.
גם לי אין.
לאן אני אלך?
אבל את יודעת, הנכדים שלי אתמול אמרו לי, שאלתי אותם, איפה, לאן אתם רוצים שניסע לחופש בפסח? הם אמרו לי לברלין. אמרתי, מה יש לכם בברלין? הופתעתי. אז הם אמרו, כל החברים שלנו בברלין, יש לנו מלא חברים בברלין. מסתבר שהמון, נכון. המון ילדים מהגן ומהכיתה, עברו לגור בברלין, והם אמרו, יש לנו המון, אנחנו רוצים לנסוע לבקר את החברים שלנו
אני
בברלין.
אני בכלל לא רוצה לנסוע לחול.
זה אומר שאנחנו כבר לא ניסע מפה.
לא ניסע.
אבל הדור הבא אולי כן.
אולי?
ואת יודעת, אני שאני סופר דופר פטריוטית, whatever הייתי, אני עדיין מאוד אוהבת את הארץ הזאת ואת האנשים שלה, אני לא אוהבת את הממשלה, זה מה שאני לא אוהבת. אם מישהו היה אומר לי שהילדים שלי יגורו בחוץ לארץ פעם, יבחרו לחיות מחוץ לארץ, זה היה מאוד מחריד אותי ומכעיס אותי, והייתי חושבת שנכשלתי בחינוך. אבל היום, היום אני לא יודעת.
תראי, אתמול קראתי באיזשהו אתר או מאמר, או שמעתי בטלוויזיה, שהמון קנדים, המון ישראלים שירדו לקנדה במלחמה, 50% חוזרים. אין כמו לחיות בארץ.
נכון,
אין כמו להרגיש מקומי, שאתה מבין את השפה, שאתה מרגיש את הסלנג, שמישהו אומר לך, אחי, אחותי, את מבינה מה זה אומר? איך נחיה בחוץ לארץ? איך נדע להגיד...
אנחנו כבר לא.
אנחנו לא.
אבל הדור הצעיר, כן. אני גרתי בחוץ לארץ כשהייתי צעירה, והסתגלתי די מהר, אבל תמיד ידעתי שאני אחזור, לא היה לי ספק, זה היה רק פשוט לחיות בארץ אחרת לפרק זמן מסוים.
תראי, כשאני הייתי ילדה, ההורים שלי נסעו בשליחות לקנדה. אמא שלי גם, אמא שלי אגב, כתבה על זה ספרים. אגב, שאלו אותי כל מיני חברות, למה את לא אומרת מי זו אמא שלך? חשבתי שכולם יודעים, אמא שלי זו דבורה עומר, שכתבה הרבה ספרים.
מאה.
מאה ספרים. זכתה בפרס ישראל. בקיצור, כשנסענו בשליחות לקנדה, הייתי ילדה, ומהר מאוד תפסתי את השפה, והיה לי שם מאוד כיף, גם אח שלי גיל נולד שם. ואז, אחרי 4 שנים, הם רצו התכוונו לחזור, אמרתי, אמא, אבל למה? כל כך כיף לי פה. היא אמרה, כי בשום מקום אנחנו לא נרגיש ישראלים מקומיים, שזה שלנו. ורק היום, אני מבינה למה היא התכוונה.
וזה בדיוק מה שאני אומרת לך, שאנחנו, it's too late, אנחנו כבר מאוחר מדי בשבילנו לגור במקום אחר, אבל הדור הבא, הדור השני, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, אולי כן, וזה מאוד מאוד עצוב.
אז מה, נגמרה לנו המדינה, כמו שאמר שבס?
לא, נגמרה לנו המדינה, אנחנו צריכים לגמור את ביבי ואת ממשלתו. לא, אנחנו לא ניתן לו לקחת את מה שיש לנו. זה מחריד אותי, זה מחריד אותי, מרגע לרגע קוראים פה דברים, וגם אנשים פתאום... אגב, פוחדים להתבטא.
נכון, אני שמתי לב.
אנשים פוחדים להתבטא.
אני בפייסבוק נהייתי הרבה יותר זהירה. את יודעת, אני כתבתי פוסט, ראש השב"כ הבא, עמית סגל, נבהלתי. אני חושבת שזה נורא מצחיק, אבל נבהלתי.
תשמעי, הארץ הזאת היא ארץ באמת רוויית דם ודמעות, אני בוכה כשאני מדברת על זה. ואמרת קודם שכשסיקרת מלחמות לא פחדת, אני כן פחדתי, אני עברתי חוויות מאוד קשות כשסיקרתי מלחמות, קודם כל לא יכולתי לראות גביעות, לא יכולתי, ענת סרגוסטי שהייתה הצלמת שלי, והיינו יוצאות ביחד למשימות, הייתה ממש מתקרבת לגופה ומצלמת, ואני הייתי אומרת, איך זה יכול
אני
להיות?
אני אסביר לך איך, אני בתקופה של כל הפיגועים הגדולים בירושלים, של האוטובוסים המתפוצצים, גרתי אז בנטף, והמשרדים שלי היו בירושלים, את עושה איזשהו, יש לך איזשהו מחסום נפשי, את רואה את הגופות הקורטות, המפוצצות, השרופות, יש לך איזה מחסום, את לא באמת רואה את זה.
אני ראיתי ואני לא יכולתי לראות.
את לא באמת רואה.
לא יכולתי לראות, וגם אני פחדתי, אני מודע, כשאנחנו עברנו את הגבול, כדי לראיין את יאסר ערפאת, אני מתתי מפחד, אני מתתי מפחד, אני כל מה התפללתי, אני מתתי מפחד, אני פשוט לא העזתי לפספס את הסקופ הזה, של להיות העיתונאית הראשונה, שמראיינת את יאסר ערפאת וכו', אבל אני פחדתי, אני כל הזמן שהיינו שם איתו, וכל הזמן שהיינו שם בתוך בעירות המזרחית, בתוך מחנה אשף, ומוקפים באנשי אשף, אני מתתי מפחד.
ברור שזה מפחיד.
לא, אבל הפחד...
אבל התפללת, החזקת את בו.
אבל הפחד לא עזב אותי לרגע. אני אומרת לך, אני פחדתי. התרוממות הרוח היחידה שהייתה לי, בכל המסע הזה, של באמת לחצות את כל הצבאות, ולהגיע למחנה אשה, ולהיות מוקפים במה שבגין קנז קרז.
פלנגות.
זה לא היה רק הפלנגות, זה היה גם אנשי פתח, כי הוא קרא להם אנשים עם
הזקן
על הפנים, וכל מיני ביטויים שאלוהים ישמור. הרגע היחידי שהיה רגע מכונן מבחינתי ורגע המעצים, היה כשראיינו את אהרון אחיאז. עכשיו אני רוצה שתארי לעצמך, היום יש לנו שבועים חטופים בעזה. אני רוצה שתארי לעצמך שעיתונאי היה מגיע אליהם ומראיין אותם ומביא מהם דרישת שלום חיה.
אין לי ספק שזה
היה משהו. וזה מה שאנחנו עשינו. את מבינה, היה שבוי ישראלי הכי בכיר, הוא היה טייס בחיל אוויר, והוא נפל בשבי, והוא היה 3 חודשים בשבי, ואף אחד לא ידע עליו שום דבר. בסוף הרעיון עם יאסר ערפאת, הוא שאל אותנו מתוך נימוס, מה עוד אני יכול לעשות בשבילכם? ואני, בתור האישה הצעירה והחוצפנית שהייתי אז, אמרתי לו, אנחנו רוצים לראיין את השבוי אהרון אחיאז, ואני זוכרת שאורי אבנרי נתן לי בעיטה ברגל, איך אני מעיזה לבקש כזאת בקשה, והוא הסכים, כנגד כל עצת יועציו, שהיו מאוד נגד, כל היועצים שהיו סביבו, אמרו לא.
אז מה את רוצה להגיד, שערפאת היה נחמד בסך הכל?
לא, מה שאני רוצה להגיד זה דבר לגמרי אחר, ותקשיבי לי, דבר לגמרי אחר, אני רוצה להגיד שזה שאין לנו שום סיכוי להגיע לחטופים שלנו, זה כל כך עצוב. ושבתקופת מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו הצלחנו להגיע לשבוע ישראלי, שטופל מאוד יפה על ידם, והבאנו ממנו דרשת שלום חיה למשפחה שלו, ולעם ישראל, לפני שהגענו הביתה בכלל, ואני כבר מתתי להגיע הביתה, עצרנו, לא, עצרנו בביתו, והבאנו להם וידאו, קלטת וידאו, והבאנו להם מכתבים, והבאנו להם דרשת שלום חיה. תראית לעצמך דבר כזה?
אבל תראי, אני רוצה להזכיר לך שאת בטח יודעת וזוכרת, אם את זוכרת, שהיה לי בן זוג שהיה שבוי במצרים. 3.5 שנים הוא ישב במצרים. הוא כבר מת, אז אני יכולה להגיד, נורמלי הוא לא כל כך היה בגלל השבי. לשבת 3.5 שנים בשבי במצרים, זה פחות קשה מלשבת בשבי החמאס. זה פחות קשה. האום ביקר, הצלב האדום ביקר אותם, הם קיבלו טיפול רפואי, וזה עדיין מאוד מאוד קשה. בני קרייתי, את מכירה אותו, שהיה שבוי בסוריה, ועבר עינויים איומים, עדיין אף אחד, אני חושבת, מהשבועים שלנו, לא עבר את מה שהחטופים שלנו עוברים. לא היה דבר כזה.
לא היה דבר כזה, זה החזריות שהיא בלתי נתפסת. כל החמאס הזה זה החזריות שהיא בלתי נתפסת, ואנשים אומרים לי, את שינית את דעתך מהשביעי באוקטובר? כן, שיניתי את דעתי. אני, לא, אני כבר לא מאמינה בשלום בכל מצב. אני חושבת שצריך כמובן לעשות הסכם שלום איתם, כי אחרת אין פתרון. אבל להגיד לך שאני היום אוהבת אותם, או באדם, או whatever, ואני הייתי. ואני ממש הייתי כמו הנשים האלה מעוטף עזה, שהיו מסיעות אותם לבתי חולים בישראל. אמרתי, בטח צריך להסיע אותם, הם בני אדם, לא? תשמעי, הדעות שלי השתנו, אבל אני באמת, את יודעת, אני חשבתי שבפודקאסט הזה אנחנו נדבר, נעשה פדיקור מניקור ונדבר שטויות, אבל אי אפשר.
תראי, פגשתי היום.
אי אפשר שלא להתייחס לאקטואליה.
נכון, נכון.
וזה
מבאס. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שבתור אחת שגרה כמה שנים בכפר ערבי, באבו גוש, אני חושבת שכבר סיפרתי את זה, רק התחתנתי ועברתי לגור בכפר ערבי, שזה היה אז באמת, מי עשה דבר כזה? וזה ערבים אחרים באבו גוש, אבל עדיין, המנטליות היא כל כך שונה, עד היום יש לי חברים באבו גוש, ואני הייתי הראשונה שעבדתי עם הטלוויזיה, עם אל-ג'זירה, אני לא הבנתי מה הם אומרים, אבל הם היו חברים שלי. נסעתי לרמאללה, הם היו חברים שלי. כל הערבים האלה שעבדתי איתם, בשכם, הם היו חברים שלי באמת, וכשפרצה מלחמה, אני לא זוכרת איזה היא הייתה. הם אמרו, את רוצה לבוא להתחבא אצלנו, שהיו אזעקות. באמת. עד היום הם...
תשמעי,
לא בקשר איתם
בעצם. תשמעי, זה לא קשור, אני עובדת עם ערבים, אני עובדת עם ערבים בגליל המערבי, והם מדהימים, והם מכניסי אורחים.
טוב, זה ערבים ישראלים, זה משהו אחר.
בסדר, אני אומרת, לא כולם. בגלל זה אני אומרת, לא להכליל, אנחנו לא צריכות להכליל. אבל בטח שהשביעי באוקטובר סרטה אותנו, והסריטה רק מעמיקה, ואני אומרת לך שאם החטופים האלה יהרגו במנהרות, זה על ראשו של ביבי, ואנחנו צריכים לצאת לרחובות, ולא מעניין אותי שאני ואת החלטנו לא לדבר על פוליטיקה בתוכנית הזאת.
טוב, אבל אולי נעבור נושא.
צריך לשתות מים, אני אשתה מים ונעבור נושא. אז אולי חוויה טובה שהייתה לי היום?
תספרי, נכון, תספרי.
כמו שאמרתי לך, לדעתי בפעם הקודמת, אני כל הזמן אוספת דברים טובים, בשביל באמת טיפה לנשום בתוך הרע שקורה לנו, כאילו מחפשת כל מיני נקודות לאחז בהם. אז היום השתתפתי במסיבת עיתונאים של בית לסין, שהציגו שם את הרפרטואר החדש, של התיאטרון, ומלכת היופי של ירושלים הולכת להיות לעלות על הבמה במאי, והזמינו אותי להשתתף בסיבת העיתונאים.
אני יכולה להגיד מה אמרו לך? אמרו לך שאת מותג. ואני אומרת, את קלווין קליין?
אני לא קלווין קליין. לא, מה שהיא אמרה ציפי פינס זה שבעצם הספר הוא כבר מותג.
נכון.
ואז אני שאלתי אותה, גם אני מותג? היא אמרה, לא הספר מותג.
נכון, שחת את מחמאה.
אבל שחתתי מחמאה. אבל היה לי ממש מרגש ככה לשבת בין שחקנים נורא נורא ידועים ומפורסמים, כמו קושניר וכמו ליאור...
מילר.
לא,
ליאור אשכנזי.
ליאור אשכנזי, איזה ליאור מילר.
אני לא יודעת מאיפה הוא בא לי.
באמת את מתחילה קצת. ליאור אשכנזי ואחרים, ומאגי הזרזר, שאפרופו זה שאנחנו מדברות על זה, שנורא קשה להתבגר ולהזדקן, היא משחקת עכשיו בהצגה שנקראת הכל אודות איב, וזה על איזה זמרת שהייתה פעם מפורסמת, ופתאום מגיעה איזה מישהי צעירה, ותופסת את מקומה, ודיברו על ההצגה, ואז מאגי אמרה משפט שמאוד מצחן בעיניי, אמרה, לכל אישה מאוד מאוד קשה להפוך מעיניו לצימוק.
אז רגע.
זה ממש תפס אותי המשפט הזה, אמרתי וואו.
זה מזכיר לי משהו, שאני תמיד אומרת, לדעתי, האחים שלי לא מקבלים את זה, ואבא שלי לא מקבל את זה, אבל לדעתי, אמא שלי קיבלה אלצהיימר, רק מהסיבה שהיא לא הייתה מוכנה לקבל את ההזדקנות שלה. היא כל כך רצה להישאר צעירה, היא אמרה, טוב, יאללה, אני מורידה את המסך, ויש לי אלצהיימר, זהו.
אז זה צריך לשמש לך תמרור אזהרה אדום, כי גם את קשה לך מאוד לקבל את...
לא, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. לא מדברת על זה בכלל.
אבל דיברת, ואני אומר לך, צריך לשמש לך כתמרור אזהרה אדום. עצור, עד כאן, כי יש משהו מאוד מאוד יפה בהתבגרות. אני היום הרבה יותר חכמה ממה שהייתי. אני היום הרבה יותר נינוחה ממה שהייתי.
כולנו.
אני הרבה יותר מקבלת ממה שהייתי. אני הרבה פחות irritated ממה שהייתי.
את זוכרת שדיברנו על חברות רעילות? אנחנו מתרחקות מאנשים שעושים לנו רע. פעם היו מסביבנו כל כך הרבה אנשים שקיבלנו, והשלמנו עם זה שאנחנו מסכימות נכון. שהם יעשו לנו רע. היום אין דבר כזה.
נכון.
אל תסתובבי לידי אם את עושה לי רע.
אני לא אסתובב לידך אם את עושה
לא,
לי רע. אני לא אהיה בסביבה שלך.
לא התכוונתי אלייך ספציפית.
לא אליי ספציפית בכלל. אם מישהו עושה לי רע, אני לא בסביבה שלו.
את יודעת, הייתה לי חברה, שחשבתי שהיא חברה שלי, ופתאום, הבנתי שהיא ממש לא חברה שלי. היא התחילה להעליב אותי, להתנהג אליי בצורה מגילה, היא פשוט התעללה בי. לקח לי זמן לתפוס את זה. את לפעמים לא מאמינה שמישהו שאת אוהבת, מתעלל בך. זה אלימות סמויה.
האלימות הכי קשה היא בעיניי, היא אלימות מילולית.
כן.
זו האלימות הקשה ביותר בעיניי, ואני, יש לי מין, גם כן, שוב פעם, זה משהו חדש, זה משהו שפיתחתי עם השנים, אני באמת, השנים עשו לי בהרבה מובנים טוב, חווה, חברה שלי, חווה לוי, אומרת לי, את בן אדם אחר, השתנית לגמרי, ובאמת, אני בן אדם שיותר מקבל את החיים, יותר מבין תהליכים של החיים, אני מאוד שמחה בהתבגרות שלי, באמת, ממש, ואני אגיד לך עוד משהו, קשה היום מאוד להעליב אותי, אני לא נעלבת, אני אומרת, זה לא שלי, זה של הבן אדם שהעליב אותי. ותמיד אני מחפשת...
אני לא מאמינה בכל המנטרות האלה.
לא, זה לא מנטרה.
אני לא...
בסדר, זה היה מנטרה פעם, היום זה לא מנטרה בעיניי. אני, באמת, אני הרבה פחות נעלבת מבעבר, וגם אני הרבה יותר פחות מתרגזת כשדברים לא מצליחים לי. אני אומרת, אוקיי, לא הצליח, לא הצליח. בסדר, אני דואגת שיצליח, אני עושה הכל שיצליח, אבל... אבל אם זה לא מצליח, אז זה לא מצליח. חוץ ממה שקשור כמובן במשפחה ובילדים, זה הדבר שאני הכי כאילו פגיעה בו ורגישה אליו, וכמו כולנו, והכי הכי הכי יכולה להיעלב ממנו, יכולה להיעלב מהילדים שלי, זה נכון.
כמה את יכולה להיעלב מהילדים? הרי הילדים הרי יכולים לפעמים להגיד לך את הדברים הכי נוראים. אני הרי אמרתי להורים שלי, את הדברים הכי נוראים, שאני לא מאמינה איך יכולתי להתנהג ככה.
אמא שלי תמיד אתה אומרת לי, אני מאחלת לך שהילדים שלך יעשו לך את מה שאת עושה לי.
את יודעת מה בול, מה שאמא שלי אמרה לי, והיא כתבה על זה ספר שנקרא אמא עשרה, והיא הקדישה אותו לי. כתוב שם לטלי בת העשרה שלי. והבנות שלי עושות לי אותו דבר, כבר עשו לי. מה, איך הילדים שלך מדברים אלייך?
לא רוצה עכשיו, את יודעת,
לא, בערך, אל תתני לי דוגמה ספציפית.
אחד הדברים שהבטחתי להם זה שאני באמת לא אדבר עליהם, כי הם יודעים שכשאני מדברת אין לי מעצורים. אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד, שאני יכולה מאוד מאוד להיעלב, אם נניח במשך יום שלם לא מטלפנים אליי. איך לא מטלפנים אליי? איך, מה, לא דואגים לי? לא אכפת מה קורה לי? אולי אני מתה? אולי, את יודעת, כי אני עשיתי מנהג שבבוקר מטלפנים אליי. כדי לראות שהתעוררתי בסדר. קבעתי כללים. בבוקר מטלפנים אליי כדי לראות שהכל בסדר. אני יכולה נורא להיעלב אם במשך תקופה נורא ארוכה, אני תרודה במשהו וזה לא מטריד אותם, נגיד. הם לא שמים לב שאני תרודה. זה יכול להעליב אותי, אבל תדעי לך דבר אחד, את סוברת את הכעסים האלה על הילדים, ואז זה מתפרץ בריב. ואני, שוב פעם, החלטתי באמת, וזו החלטה חדשה. זאת לא החלטה שלקחתי מזמן. שכל דבר שמעצבן אותי, או שאני אפרק אותו בעצמי, אפרק אותו בעצמי, או שאני אגיד. אבל אני אגיד אחרי זמן, כדי שזה יהיה בנינוחות. וגם בשיחות טלפון שמעצבנים אותי, נגיד, אני נושמת. אני משתדלת שלא לריב איתם. אבל, אני אומרת, הדבר, האנשים היחידים שיכולים לפגוע בי, מאוד, זה הילדים שלי.
תראי, הדבר היחיד שמעצבן אותי עם הבנות שלי, זה כשהן מסננות אותי. זה יכול להוציא אותי
מעצבן.
זה יכול להוציא אותי מדעתי.
זה נכון.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי אימא הרי סופר אימא, סופר סופר סופר, וכשהתגרשתי, אמרתי, עכשיו תורי, אני נמאס לי להיות זו שהיא המשרתת, עושה בשבילכן הכל, הולכת בשבילכן, עושה הכל, עכשיו תורי, לא עושה יותר כלום. והבנות שלי לקחו את זה מאוד קשה, אמרו, את לא יכולה להשתנות ב-180 מעלות ביום בהחלטה, אמרתי, אני כן, והן לקחו את זה מאוד קשה, ולקח להן כמה שנים להבין שאני מתכוונת לזה, וזה היה מהפך ביחסים שלנו.
זה הצבת גבולות.
כן, כי לפני זה לא היה גבול, אפשר היה להעיר אותי בכל שעה, בכל מצב, ואני מיד מתייצבת. והבת הגדולה שלי, זו שחזרה בתשובה, היא בכלל, אולי בגלל זה היא חזרה בתשובה, אני לא יודעת, אבל היא ממש לקחה את זה קשה. אבל זהו,
אני רוצה לשאול אותך משהו.
כן.
האם מערכת היחסים שלך עם אמא שלך,
כן.
דבורה עומר, שבאמת, לא מבינה איך לא הזכרנו את שמה פעם הראשונה, אבל שהייתה סופרת כל כך מכובדת, שאין ילד בישראל שלא מכיר את היצירות שלה, שהיצירות שלה נמצאות בכל ספרייה, בכל חנות ספרים, שבספרייה הלאומית יש את האוטוביוגרפיה הבלתי מפורסמת שלה, שהיא לא פרסמה אותה.
לא, זה לא שהיא לא פרסמה אותה. היא רצתה לכתוב אותה, זה נקרא הייתי מתה. היא התכוונה לכתוב אותה, אבל היא מתה
אבל
לפני.
היא מתה, היא ניבעה את מותה.
לא, 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 לא. מה שקרה זה שהיא נסעה עם אבא שלי לארצות הברית, ובמונית היא קיבלה, היה לה מוות קליני.
במונית באמריקה או
במונית
פה?
במונית בבוסטון.
בבוסטון?
ואז אני גם שאלתי אותה, תגידי, שיש מוות קליני, מה, את באמת רואים מנהרה? רואים אור? מה רואים? היא אמרה, כלום, חושך. לא ראיתי ולא כלום. אבל אז היא החליטה לכתוב ספר, מה באמת קורה אחרי המוות. והיא התחילה לכתוב ספר שהיא באמת פגשה, מה קרה לה אחרי שהיא מתה? שהיא פגשה את אמא שלה, והיא פגשה את אבא שלה, וכל מיני דברים כאלה שקרו. אבל
זה קרה או שזה מהדמיון?
לא, זה מהדמיון.
אוקיי.
כי היא לא קרה כלום. בום, חושך. והעיר אותה עם מכות חשמל. והיא הייתה במצב קריטי, והיא יצאה מזה.
ואף אחד מכם לא חשב אי פעם לפרסם את זה? אף אחד משלושת ילדיה?
עוד פעם, זה, אני אומרת לה, עוד פעם, העניין הזה שפעם דיברנו עליו, להיכנס לנעליים גדולות מדי, זה בלתי אפשרי.
אז הנחנו בספרייה הלאומית בירושלים, והאמת שהם תורכים גם לספר.
את מה?
שיש את האוטוביוגרפיה הבלתי מפורסמת של דבורה עומר בספרייה. הם אומרים את זה.
אוקיי.
שאתם לא יגידו את זה על כל אחד, הם אומרים את זה עליה, אבל בואי נחזור לשאלה שלי המקורית. האם היחסים שלך איתה, ואני מניחה שאימא כזאת שבאמת אישה כותבת, מאוד מרוכזת בעצמה ככל הנראה, האם היחסים שלך איתה השפיעו על יחסייך עם בנותייך?
אני לא יכולה לענות לך על זה. קודם כל, מבחינתי היא הייתה אימא היחידה שהכרתי. לא ידעתי שיש אימאות אחרות. היא הייתה אימא שונה בהחלט. היא לא הייתה אימא שמחה. היא הייתה אימא שבכתה הרבה, נכנסה הרבה למיטה לבכות. הסנטר שלה היה ככה רוטט, ואתה מתחילה לייבב. היינו ישר יודעים, אמרנו משהו לא בסדר, היינו מסתכלים אחד לשני לעיניים, בעיניים, הנה היא מתחילה לבכות. כל דבר היה מעליב אותה. את יודעת, הדבר הראשון שאני זוכרת שאבא שלי אמר לי, אולי הייתי בת 4 או 5, הוא אמר לי, אל תעליבי את אמא, הייתה לה ילדות קשה. איך אומרים דבר כזה לילדה קטנה? אבל אני חייבת לספר לך סיפור על אמא שלי, שהיא המחיש. פעם ביקשתי ממנה, אמרתי לה, אמא, יש לי שיעורי בית. אני צריכה לכתוב חיבור, תעשי לי טובה, תכתבי לי חיבור, אין לי כוח. אמר, אני לא יכולה, אמרתי לה למה, ואם המורה תיתן לי אפס. את מבינה, היא פחדה, היא הייתה, כמה שהיא דיבה, אבל היא הייתה חסרת ביטחון.
היא הייתה ברמה. ילדה קטנה.
היא הייתה ילדה קטנה, היא אף פעם לא התבגרה. היא לא התבגרה מגיל 11 ביום שאימא שלה ירו בה בקיבוץ. לא ניכנס לכל הסיפור הזה עכשיו. לסיפור הטרגי של חייה.
סיפור ידוע.
סיפור ידוע. היא אף פעם לא שתתה קפה, אף פעם לא ישנה סיגריה, לא שתתה אלכוהול. זה נשארה ילדה.
אבל היחסים שלך איתה. איך הם היו? היא הייתה אימא רגישה, היא הייתה אימא שבוכה הרבה, היא הייתה אימא עצובה. אני מבינה שגם דיכונית, כנראה.
כן, כן,
דיכונית. איך היו היחסים שלך איתה? את היית הבת הבכורה שלה.
הם היו יחסים מאוד טובים. אני יודעת שפעם הם הלכו לאיזו מסיבה, והייתי בסלקה, הם שכחו אותי. אבל זה יכול לקרות לכל הורים.
ממש, כל יום זה יכול לקרות לכל הורי, שהוא שוכח את הילד שלו בסלקה. זה קרה לטובה לדרך אגב, שהיא הלכה לטייל עם העגלה בכיכר המדינה, ובאו אליה אנשים, ונעמה הייתה, ביתה נעמה הייתה אז תינוקת, היא הלכה עם העגלה לטייל בכיכר המדינה, ובאו אליה אנשים ובאו לעגלה, ועשו פוצי פוצי, אין תינוקת. מסתבר שהיא שכחה את התינוקת בבית, והלכה לטייל עם העגלה, וזה סיפור אמיתי, את לא מכירה את הסיפור הזה?
לא, אבל הנה תראי טובה לה, עכשיו מביאה לנו את מרים אדלסון.
בסדר, אבל בתור אימא, אני מדבר, היא שכחה את התינוקת בבית, וההורים שלך שכחו אותך בסלקל. אני לא חושב שההורים שלי היו שוכחים אותי בסלקל.
תראי, ההורים שלי היו משהו באמת מזן אחר, בוהמיאנים, קודם כל זה התחיל בקיבוץ, אני קיבוצניקית.
את מתחמקת מאוד, דרך אגב.
מה השאלה?
מלהגיד משהו שקשור ביחסים שלך ושל אימא שלך. את גדלת עם אימא סופר מיוחדת, סופר מפורסמת, ואבא שלך, שיחיה לאלף...
פו,
חמסה, אבא שלך היה מנכ״ל תיאטרון הבימה במשך 20 שנה, גדל בבית של הורים מאוד עסוקים, אני מבינה.
נכון.
אבל איך היו היחסים שלך עם אימא שלך? הייתה חיבה, היה מגע, היה אהבה.
תראי, היא הייתה אימא מאוד אוהבת.
באיזה מובן? איך זה בא לידי ביטוי?
תראי, אם הייתה בעיה בבית ספר, היא באה.
יופי. היא חיבקה?
כן, כן, כן.
היא נשקה?
לא, תראי, אנחנו לא אנשים, כל המשפחה שלנו, אנחנו לא אנשים נוגעים. אם אני פוגשת את אבא שלי, אנחנו לא מתחבקים. אם אני פוגשת את האחים שלי, אנחנו לא מתחבקים. יש, אנחנו, בקיבוץ לא מתחבקים.
איזה קיבוץ? כמה זמן הייתי בקיבוץ?
אמא שלי גדלה שם. גדלה, נולדה. הקיבוצניקים הם קשוחים, הם לא מראים הרגשות. ככה זה קיבוצניקים. זו, ככה גדלתי, באווירה הזאת של, אתה אף פעם לא מראה מה אתה מרגיש.
ואיך זה השפיע על היחסים שלכם נותר? גם את לא מנשקת, גם את לא מחבקת?
אני חושבת שהייתי אימא הרבה יותר, הרבה, אחרת לגמרי. מאוד מחבקת, חמה, ואמרתי פעם שאם מישהו יציק לאחת הבנות שלי, אני הלכתי ישר פרקתי אותו. מאוד מעורבת, יודעת בדיוק מה הבא שלי עושה, מי יושב לידה בבית ספר, מי הציע למי חברות, מעורבת לחלוטין. אבל אני זוכרת שהיה ילד הראשון שהציע לי חברות בבית ספר, בכיתה ח', אני כל כך נבהלתי, התחלתי לבכות, מיד רצתי לאמא שלי, סיפרתי לה, אמרתי לה, מה אני עושה? היא הייתה מעורבת מאוד בחיים שלי. היא זו שאמרה לי, או שאת מתחתנת איתו או שלא.
בסדר, זה לא נקרא להיות מעורבת.
היא הייתה מעורבת, היא הייתה מעורבת.
תשמעי, אבל אני מאמינה...
היא הייתה אימא אחרת, היא לא...
אני מאוד מאמינה ש...
מה, איך, תספרי לי על אימא שלך.
היחסים שלי ושל אימא שלי לא היו ממש טובים.
למה?
הסיפור של אימא שלי ושלי מורכב. אוקיי. אימא שלי, כשאני נולדתי, זו הייתה מלחמת השחרור, כן? ואימא שלי יצאה להביא לי חלב, חלקו חלב במסורה, את יודעת? ובדרך היא נפגעה מפצצה, מהפצצה המפורסמת שהתפוצצה ברחוב אגריפס. והיא הייתה שנתיים בבית חולים. מאוד מאוד חולה. מאוד חולה אנושה, אבל בקושי ניצלה, וזו פציעה שהיא נשאה איתה כל חייה, דרך אגב. היא נשאה איתה את הפציעה הזאת עד יום מותה. היא כאילו נרפאה, אבל לא נרפאה.
נפשית היא לא נרפאה?
לא, גם, לדעתי גם נפשית, אבל אני לא בטוחה, כי אני לא יודעת להבחן את זה. אבל הפציעה הזאת גררה אחרי כל מיני מחלות, גוף כאלה, מחלות פיזיות. היא לא נרפאה מהפציעה הזאת, וזה הפציעה הזאת הייתה משהו שהיה מאוד מדובר אצלנו בבית.
שהוא ריחב בבית כל הזמן? את הרגשת איזה...
הוא היה מדובר בבית, ואני יכולה להגיד שהיא הגיעה... חזרה הביתה בגיל שנתיים, כשהייתי בת שנתיים, אני לא גודלתי עד גיל שנתיים על ידה, כי הייתה בבית חולים.
מי גידל אותך?
סבתא שלי ואחיותיה, שתי אחיות שלה, מרים ואסתר, שהן שלושתה ניבו, גם שתיהן וגם אמא שלי, היוו השראה בשבילי, כשכתבתי את מלכת היופי של ירושלים, בשלושת בנות הרמוזה, זה בעצם הן. הן גידלו אותי, הן עזרו, אבא שלי... אבא שלי מלחמת השחרור העבירו אותו לירושלים, אחרי שאמא שלי נפצעה, להילחם באזור ירושלים. בגיל שנתיים היא חזרה הביתה.
אישה זרה.
אני לא הכרתי אותה. אני, יש לי פחד דמוני מבתי חולים. אני יכולה להתקרב לבתי חולים. אני יכולה, עד היום, והייתי ילדה קטנה, פיצי, תינוקת, להריח את הריח של בית החולים כשהיינו באים לבקר אותך.
ריח של איזול.
ואני זוכרת שלא נתתי לה להתקרב אליי. את יודעת, אמא שלי הייתה, עושה את כל המאמצים בעולם כדי לרדת אליי, לראות אותי, לחבק אותי, לנשק אותי, לא נתתי לה להתקרב אליי כשהייתי תינוקת, כי היא הייתה בשבילי אישה זרה.
אוקיי, ואחר כך?
ואז בגיל שנתיים היא חזרה הביתה, ואז נולד אחי, שאני עד היום אומרת, הוא הבן הבכור שלה. והיו בינינו, היה בינינו ריחוק, תשמעי, היה בינינו סוג של ריחוק. היום אני מכירה את אמא שלי הרבה יותר טוב ממה שהכרתי אותה כשהייתי, כשהייתה
בגלל
בחיים.
בגלל שעשית תחקיר על
גם
המשפחה?
גם בגלל הספר, וגם בגלל שאמרתי לך, כאישה בוגרת, כאישה שאני כבר יותר מבוגרת ממה שהיא הייתה כשהיא מתה, היא מתה כשהייתה בת 72, אני מבינה אותה נורא, אני לא הייתי פשוטה לה, הייתי אוף מוזר בשבילה, כי אני לא הייתי כמו כולם, אף פעם לא הייתי כמו כולם.
תראה, אני, אפרופו זה, סליחה שאני קוטעת אותך, את סיפרת לי פעם, אני רוצה רגע לדבר על זה, שעשו עליי חרם, וזה נושא שהוא מאוד מאוד, לדעתי, מאוד מאוד, מאוד נושא, נושא מאוד רגיש, כי היום יש ילדות, את יודעת, שאנחנו קוראות בעיתונים או שומעות, זאת התאבדה, זאת קפצה מהגג, היא ירתה בעצמה, נושא של חרם הוא נושא היום ונורא.
אבל לפני שאני מספרת לך על החרם, אני רוצה לעשות קלוז'ר מאמא שלי.
אוקיי, סליחה.
כי זה גם מאוד מאוד רגיש בעיניי. אז קודם כל, שכתבתי את מלכת היופי של ירושלים, תוך כדי כתיבה, אני ממש הבנתי אותה וחמלתי עליה ואהבתי אותה, ולמדתי לאהוב אותה מאוד מחדש. אני לא הייתי הילדה שאליה התפללה. אני בעצם הייתי הילדה שהרסה את נעוריה, עד שאני נולדתי, ונולדתי כשהייתה בת 19,
הייתה
צעירה והכי יפה ובליינית, ופתאום אני באתי, תינוקת, שצריך לטפל בה. את יודעת, אני הייתי זאת שבעצם הרסה את הנעורים שלה.
זה נורא,
חושבת.
זה נורא. את יודעת מה, אם היא ככה הרגישה כלפייך?
אבל אמא שלי, הדבר הכי מדהים אצל אמא שלי, זה שכל הבני דודים שלי, וגם האחים שלי, כולם אומרים כמה הייתה מדהימה, וכל בני הדודים שלי מספרים לי שהם היו מגלים לה את כל הסודות, הם היו מתייעצים איתה, לא היה פעם שהם היו עוברים ליד הבית שלנו, ולא היו עולים לדבר איתה.
ואת לא הכרת
הסודות. ואני לא יכולתי לדבר איתה.
זה טרגדיה.
זה עצוב, אבל אני אומרת את זה, ואת למשל לא יכולה להגיד את הדברים האלה.
למה אני לא יכולה
להגיד? כי את לא אומרת על אמא שלך כלום.
אני אומרת שהיא הייתה אמא מדהימה, היא הייתה אמא אחרת, לא אמא שעומדת כל היום במבשלת, לא אמא כזו, אמא שהייתה כותבת את הספרים שלה, ונותנת לי לעמוד מאחורי הגב, ונותנת לי עמוד עמוד לקרוא. את מבינה? משתפת אותי.
שיתפה אותך ביצירה שלה.
שיתפה אותי ביצירה שלה. בכל ספר שלה, הייתי היועצת הספרותית שלה. את יודעת איזה כבוד, לא הרגשתי, אז היום אני מבינה.
כן.
היא לקחה את ההערות שלי בתשומת לב. גם אצל אבא שלי, בתיאטרון, הייתי מתרוצצת בתיאטרון, פוגשת את כל השחקנים, את שלמה לבר שביט, את ליה קנינג, את כל אלה, יושבת בחזרות הגנרליות, מהירה הערות.
ולא רצית להיות שחקנית?
לא, יש לי פחד קהל.
באמת?
כן, אני לא יכולה לעלות על במה.
הסתובבת שמאחורי הקלעים?
הסתובבתי מאחורי הקלעים.
לא התחשק לך גם לעלות על הבמה?
לא, ממש לא. זה לא.
מזל.
אבא שלי היה שחקן, את יודעת איך ההורים שלי הכירו? אבא שלי היה שחקן בתיאטרון המטאטה, שאיגל מוסנזון, הדוד שלי, כתב.
כתב שם, כן.
הוא כתב את ההצגה שאבא שלי שיחק. תפקיד, אבא שלי היה על הבמה בלונדיני, ויש לו עיניים כחולות. אמא שלי מהקיבוץ הגיעה להצגה, איגל הזמין אותה. היא ראתה אותו על הבמה והיא תאהבה בו. אז הוא הכיר ביניהם אחרי ההצגה. And the rest is history.
Okay.
ככה, נוצרתי.
אז תראי, אז גם אמא שלי הייתה אישה מדהימה לכל הדעות, כל אחד יגיד לך את זה. לי ולה הייתה מערכת יחסים לא פשוטה, אני מודה. הייתה מערכת יחסים לא פשוטה. היום אני מכה על חטא בהרבה בחינות שכאילו לא נתתי לה להיכנס לחיים שלי בכלל. אני מאוד מצטערת על זה, אבל את הנעשה אין להשיב, לא נותר לי אלא להגיד לה 20 פעם שאני אוהבת אותה ושאני מכבדת אותה.
הבת שלך נותנת לך להיכנס לחיים שלה, מספרת לך הכל?
לא, לא הכל, אבל את מה שחשוב כן. לא הכל, אני גם לא רוצה שיתספר לי הכל, היא לא חברה שלי, הבת שלי.
תראי, אני חושבת שיש תמיד גבול, אני לא מצפה שהבנות שלי יספרו לי הכל, אני גם לא שואלת לפרטי פרטים, אני לא רוצה לדעת. ואני לא ציפיתי שאמא שלי תדע הכל, אני לא, ההורים לא צריכים לדעת הכל. חוץ מזה שאני הכרתי לאבא שלי את הבת זוג הנוכחית שלו, כדי שהוא לא יהיה לבד, זה הדבר היחיד שאני יודעת משהו על הזוגיות שלו. למה אני צריכה לדעת? אני לא רוצה לדעת שום דבר. לא על הבנות שלי שהוא too much, ולא על ההורים שלי שהוא too much.
אני רוצה לדעת איפה שאני יכולה לעזור ולסייע. מאוד רוצה, גם אם זה too much. אני רוצה לדעת איפה אני יכולה לסייע. אם אני יכולה לסייע, לא תמיד אני יכולה. אבל אני כן, אני כן רוצה לדעת אם יש איזושהי בעיה, ואני יכולה לעזור בפתרון שלה. אם אני לא יכולה לעזור בפתרון שלה, אז לא, תראי. אבל
אם פונים אליי, אז בטח.
אז שוב פעם, אני לא רוצה לכאן לדבר לילדים שלי, באמת שלא.
טוב, אז בואי נדבר על החרם.
על החרם.
זה נושא בעיניי כאוב נורא בחברה הישראלית, או בכלל בעולם.
אני חושבת שאני נסעתי את החרם הזה הרבה הרבה שנים אחרי שהוא קרה, אז היה, אני חושב שהוא התחיל כשהייתי בכיתה ד' הגיעה ילדה מארגנטינה, אבא שלה היה שליח בארגנטינה.
בואי נקלל אותה.
תקלל לי בלי שמות, אבל כבר קיללתי אותה עם שם. אני לא יודעת מה הייתה היום, אישה קשישה וחיי, נו מה, אני יודעת.
אולי מתה.
אולי, ואולי לא, ואולי עדיין
עושה חרם על בעלה.
לא, כמוני וכמוך בועטת ומאושרת.
אולי לא נותנת לבעלה בלילה והוא שונא אותה.
אולי, ולא אכפת לי. היא לא מעניינת אותי, באמת, אני לא ראיתי אותה מסוף כיתה ח', אז מה אכפת לי ממנה בכלל? אבל היא הייתה מלכת הכיתה, והיא לא אהבה אותי. היא פשוט לא אהבה אותי. ואיכשהו היא הצליחה ליצור, לגרום לכל הכיתה לעשות עליי חרם, וזה התחיל בזה שיום אחד באתי אליה הביתה לעשות שיעורים, הזמינה אותי לעשות שיעורים, ועל השולחן היו איזה 5 או 10 אגוזים, והיא אמרה לי, אל תגיעי באגוזים. ויצאה מהחדר. וכמובן שנגעתי באגוזים, לא ידעתי שהיא ספרה אותם. לא היה לי מושג. אז לקחתי אגוז או 2 וספרתי, ואז וואו, וואו, וואו. זה היה פשוט מטורף מה שהיא עשתה מזה, שאני גנפתי את האגוזים, ועשתה מזה עניין שלם, והייתי מוחרמת בכיתה. עכשיו, היה מנהג מאוד מגונה אצלנו בכיתה, למדתי בית ספר בית הכרם בירושלים, שנחשב לבית ספר ממש מהטובים שבעיר, המנהל שלו, דוד בן בניסטי, היה חתן פרס ישראל לחינוך, עד כדי כך בית הספר נחשב, והיה לנו מנהג לבחור ועד כיתה, נכון?
נכון.
אבל יום אחד היו בחירות לוועד הכיתה, ומי נבחר?
את.
אני, בלה בירה.
למה בירה?
זה היה שמה. את הבלה אחת, שהייתה כזאת ילדה גלותית כזאת, ועוד ילד בשם דודו, שהיה ילד... זאת אומרת, אני הייתי ילדה מאוד מתוקה, הייתי ילדה יפה, וילדה... ובואי נגיד שבחרו את כל הילדים הכי... הכי...
כאילו זרים.
הכי שלא אהבו, הכי ששנאו, או הכי מוזרים, או הכי זה, ואני הייתי ברשימה הזאת של הוועד, את קולטת? בחרו אותי לוועד, וגם היה לי כינוי. הכינוי שלי היה שושי, שזה חמוד היום בעיניי לאללה. הדביק לי אותו ילד.
בטח היה מאוהב.
מרור. השאיר לי פתקים, וזה, את יודעת, שושי. כאילו, שרית ששע, ששע, מזה זה בא. וזה היה קשה. זה היה מאוד 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 קשה.
כמה שנים זה נמשך?
זה נמשך לפי דעתי עד סוף כיתה ח', אבל מה שאני עשיתי, אני תמיד הרי איכשהו מוצאת לי שבילי בריחה, הצטרפתי לצופים, לא בשבט של הכיתה, שכל הכיתה שלי הלכה אליו, אלא בשבט אחר, והחברים שלי כבר היו מהשבט השני, וכשהגעתי לתיכון, קרה בדיוק ההפך. פתאום אני נהייתי מלכת הכיתה. הצטרפתי לחבורה של הבנות שהן והייתי חלק מחבורת בנות שהיא הייתה כאילו חיפרתי על כל השנים האלה של הסבל בבית הספר היסודי, אבל זה בהחלט...
אז יש לך איזה עצה לתת, נגיד איזה אמא מקשיבה לנו עכשיו, והבת שלה מוחרמת, והיא לא רוצה ללכת לבית ספר, היא קמה כל בוקר, אומרת, אמא נמאסי, אני לא יכולה יותר, והאמא לא יודעת מה לעשות, יש לך איזה עצה?
אני לא אמרתי להורים שלי שום דבר, אני פשוט הייתי בורחת. אני בתור ילדה הייתי בורחת מבית ספר. ברחתי לעין כרם, פעם סחפתי גם את אחי הקטן, חיפשו אותנו
לברוח שלם. מבית ספר, אני תמיד ברחתי מבית ספר לקולנוע מרכז, היו מראים שם סרטי פורנו, זה מה שאני הייתי עושה, בסדר, או לבאולינג.
אבל אני ברחתי כי לא רציתי להיות בבית ספר, כי באווירה האויינת הזאת, אבל לא שיתפתי את ההורים שלי. אבל פעם ברחתי ללונה פארק עם אח שלי.
מה, גררת
כן, את אחי? כן, סחפתי מאבא שלי כסף, וברחנו ללונה פארק, כל מיני כאלה דברים.
את יודעת, אני ידעתי לזייף
עצה?
אותה. אני, רגע, אני, שאני לא, לא אברח לי, אני ידעתי לזייף את החתימה של אמא שלי.
נו, כולנו.
אז לא, אבל לא רק זה. הייתי לפעמים לוקחת ספר שלה, מזייף את החתימה ונותנת מתנה למישהו. כשהייתי נערה, שזה ממש, אז אם למישהו יש ספר של אמא שלי עם חתימה, תבדקו טוב טוב שזה לא... שזה לא אני.
שזה לא החתימה של אמא שלה.
כן.
אבל את מדברת על עצות, ההצעה היחידה שלי זה שכאילו צריך להיות... מאוד, מאוד, צריך לראות את הילדים, צריך להיות, לשים לב למצבי הרוח שלהם, צריך להיות קשובים להם. הצעה ספציפית אני לא יודעת לתת, אני לא פסיכולוגית. אני יכולה להגיד, צריך פשוט להיות קשוב, לראות מה מצב הרוח שלהם. אם הם לא רוצים ללכת לבית הספר, צריכה להיות סיבה. אם אין להם חברים, למשל, צריך לשים לב של הילדים לחברים, ולמה אין להם חברים?
אז תראי, זו בעיה שהיא מתמשכת כל כך הרבה שנים, היא לא נגמרת, והמורים, את יודעת, אתמול הייתי במסעדה, והמלצרית, מנהלת המסעדה, דיברה איתי על משהו וזה, והיא תקנה, ודיברנו על משהו רבים, זכר, נקבה, ואמרתי לה, איך את יודעת? היא אמרה, אני מורה לספרות. אז אמרתי, אז למה את לא בבית ספר? היא אמרה, נראה לך? למה שאני אהיה מורה? התנאים שמציעים לי? משכורת נמוכה כל כך? עדיף לי להיות כאן. זה רק מראה, אפרופו, למה נזכרתי בזה? הילדים לא יכולים ללכת לספר למורה. מי המורים היום? איזה תתרמה? סליחה, שר החינוך?
בסדר, ברור, 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 ברור. אבל אני רוצה גם להגיד לך שהחינוך שהם מקבלים הוא נוראי. אני נתקלתי כל כך הרבה פעמים באנשים צעירים שאין להם שמץ של מושג. על ההיסטוריה של עם ישראל, אני נתקלתי בזה ממש בימים האחרונים, שאנשים צעירים לא יודעים מה זה כלא אקו, מה זה מרד כלא אקו, לא יודעים להבדיל בין אצל, לחי והגנה, לא יודעים שום דבר שקשור בתולדות.
הם לא מכירים את רצח רבין.
בזה עוד לא נתקלתי.
אני נתקלתי.
אבל כן נתקלתי בזה שאנשים שאת מצפה מהם, שהם אנשים כאילו אינטליגנטים, והם למדו בתי ספר, החינוך פשוט לא טוב בארץ, אין ספק. אני יום אחד הייתי בנהריה, באיזה בית קפה, ובעלת בית הקפה, לא אשכח את זה, בעלת בית הקפה, שהוא היה במוזיאון של ראשוני נהריה, בית הקפה היה ממוקם, דיברתי איתה על, על זה, שכל ראשוני נהריה מונצחים במוזיאון, אז היא אמרה, לא, הרצל לא, וז'בוטינסקי לא, אמרתי לה, מה? הרצל וז'בוטינסקי הם מייסדי נהריה? אז היא אמרה, מה, לא? אז למה יש על שמם רחובות בנהריה? והיא מורה. היא אמרה לי שהיא מורה, אני אשבעת לך, אני לא יכולתי לרגע מזה. היא מורה, היא כבר לא מורה, כי יש לה בית קפה. אבל המקצוע שלה זה להיות מורה.
תראי, ולדבר, תראי, אני יודעת, הנכד שלי היה בגן שהתעללו בו.
באמת?
כן. ואת מתארת לעצמך שאני יודעת שהתעללו בו במשך שנתיים, תארי לך את החוויה של הבת שלי, היא כבר, הגננת הזאת כבר בצוהר. תארי לך את החוויה שלי ושל הבת שלי,
וואו.
ששנתיים, הילד היה בן שנה, והוא היה חוזר עם סימנים של נשיכות וכל מיני דברים על הגוף שלו, והבת שלי הייתה מתקשרת לגננת ואומרת, מה, לא, ילד, הילד הזה נשך אותו פה, הוא נפל פה, זה... את מדברת לעצמך, זה, כל אחת הם יכולה לפתוח גנון.
כן, זה גם נכון. נכון, נכון, יש המון כשלים וליקויים בחינוך, לכן אני חושבת שאנחנו צריכים, אנחנו כבר עשינו את שלנו, אבל הילדים שלנו ואנשים צעירים צריכים לחנך את הילדים שלהם בבית גם, ללמד אותם דברים. הנכה שלי, למשל, הוא כל כך משכיל, נשבעת לך. הוא אומר לי שאסור לי להשתמש בצ'אט GPT, בגלל שזה פוגע באטמוספירה. עכשיו הוא גם הסביר לי איך זה פוגע באטמוספירה. לא יודעת, לא יודעת לחזור על זה. לא יודעת לצטט. הוא כל דבר יודע. הוא לא מרשה, למשל, להוריד פעמיים מים בשירותים, כדי לא לפגוע בכדור הארץ. הוא גם לא מרשה להתקלח הרבה זמן. יש להם מודעות היום.
אקולוגית.
ובכלל, לאסונות טבע וכזה, מודעות מאוד גדולה. וזה חלק לדעתי מהדבר.
בכמה?
הוא בן 10.5.
איפה הוא לומד?
בבית ספר ביקורים בתל אביב, שזה בית ספר נהדר. בית ספר יוצא מן הכלל, דרך אגב, זה ממש בלב תל אביב, זה ליד הסינמטק. שם הוא לומד, ואני חושבת שזה לא רק מה שהוא לומד בבית הספר, אני חושבת שזה גם מה שהוא לומד בבית, מה שההורים שלו אומרים לו, מה שההורים שלו מלמדים אותו. יש לו מודעות מאוד 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 גבוהה לכדור הארץ. באמת.
את שמעת את השחקן כדורגל הזה, אירן זה אבי?
יש כזה אחד, כן.
שאמר שהוא יודע שכדור הארץ הוא שטוח?
לא נכון, לא נכון, זה היה בצחוק.
לא, זה היה ברצינות, נשבעת לך.
למה? כי כשהוא הולך זה שטוח?
אני, את ההסבר אני
לא יודעת. למה? כי הוא לא מתהפך כשהוא הולך?
אני לא יודעת, למה? אני שמעתי את זה, סליחה, אם זה היה בצחוק, אז אני מתנצלת.
אין לי מושג.
זה מה ששמעתי, קראתי, אני לא יודעת, אם זה לא נכון, תורידו בעריכה.
אין לי מושג, אבל...
אבל יש אנשים שבאמת הם בורים, הם לא יודעים...
בורים והמי הרצות, והעברית לפעמים כל כך קלוקלת, זה מטריף אותי. השקיעות שאנשים עושים בין זכר ונקבה, במיוחד במספרים. את יודעת, אני הייתה תקופה שתיקנתי, והמון פעמים שאלו אותי אם אני מורה.
אני מתקנת והעירו לי שאני ממש מגילה, וזה לא נעים, והפסקתי.
גם לי העירו, אמרו לי, את מורה, והפסקתי גם לתקן, אבל כן, יש כשלים מאוד גבוהים בחינוך. אני חושב שאנחנו, אני לפחות קיבלתי חינוך מדהים בבית הספר שלי. בית הספר בית הכרם, איפה שעשו עליי חרם, הוא היה בית ספר מדהים.
הוא קיים אותו בית ספר?
כן. הוא איפה ש...
אז לא ניסה לבקר, אתה מנהל, הוא חי?
לא, הוא היה מאוד מבוגר כשאני הייתי ילדה, ודאי שהוא לא חי. אבל הוא איש מאוד מאוד ידוע, אם תשאלי את אבא שלך, אין לי ספק שהוא יודע מי זה.
את זוכרת את פוצ'ו, הוא חי, נכון? הסופר, אני חושבת. הוא היה כותב על הכיתה עם שמילקיהו. את זוכרת את הספרים האלה?
כן.
זהו, זה רק הזכיר לה, הייתה לו איזו כיתה מיוחדת, המורה שמילקיהו.
לא, אבל פוצ'ו זה גם לפי דעתי משהו קיבוצניקי, נכון?
אני לא, אני רק זוכרת שהיה לו שפם גדול, אבל כן. אני הייתי ילדה שמאוד התגרו אותה לקרוא, אז תמיד אמא שלי הייתה אומרת, את יודעת, אני בגילך כבר קראתי את... וכל הזמן קראתי, הייתי ילדה שכל הזמן קוראת.
אנחנו קראנו, איפה בילינו? הבילויים שלנו היו בספרייה או בצופים. איפה בילינו כשהיינו ילדים? או היו ילדים ששיחקו ברחוב גם, אבל הספרייה הייתה חלק מאוד מהותי מהחיים שלנו. תראי, לא הייתה טלוויזיה, לא היה טלפון, לא היה טיק טוק, לא היה רשתות חברתיות, לא היה שום גירוי חיצוני. הגירוי החיצוני היחידי שהיה לנו זה הקולנוע וספרים. הדמיון שלנו...
הרצתי איזה שחקן או איזה זמר שהיה לך פוסטרים שלו.
בוודאי, זו שאלה.
את מי?
אני הייתי די מטומטמת, אני הרצתי את קליף ולא את ריצ'רד, את אלוויס. רק אחר כך הבנתי איזה טעות. אבל...
אני הייתי מוהבת בפול מקארטני.
בסדר, זה בתקופה הרבה יותר מאוחרת.
אני יותר מאוחרת.
כן. ברור שפול מקארטני, אבל מהשחקני קולנוע, וורן ביטי.
כן.
היה סרט שקראו לו זוהר בדשא.
נכון. זוכרת.
עם דאטה ליהוד.
נכון.
וראיתי אותו 1,000 פעם. אני לא יודעת כמה פעמים ראיתי אותו, זה היה בקולנוע חן בירושלים. לא זוכר, ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים את הסרט הזה, וכל כך הרצתי את וורן ביטי, ואת דאטה ליהוד, ואת סנדרה די, בזמנים שלי.
סנדרה די, אני לא יודעת מי זאת.
את רואה? 10 שנים הבדל בינינו, את לא יודעת מי זאת. סנדרה די הייתה אלילה.
כן?
היא גם, את יודעת, מגריז. כאילו, כל הקטע שם זה שמחכים את סנדרה די.
אוקיי, יש לי גם, יש לי גם, לא תמיד אני מושלמת.
היו שניים, היה לה כזה אחד, רוי דון היו, וסנדרה די, הם היו עושים תמיד סרטים רומנטיים של ילדים, של חבר'ת, של צעירים. והספר, פשוט היו, הספר שהכי אהבתי, היה ספר שכאילו זה גם היה על סיפור אהבה בין שני צעירים, ולא יודעת, זה היה העולם שלנו.
אבל הנה, את רצית להיות שחקנית, נכון? תספרי על זה.
את יודעת למה רצית להיות שחקנית?
למה?
כי אני לא אוהבת לקום בבוקר. וחשבתי לעצמי, כשהייתי נורא נורא צעירה, סיבה נהדרת, כשהייתי נורא נורא נורא, כשהייתי בתיכון אולי, או פחות אפילו, שבאיזה מקצוע לא קומים בבוקר? אז ברדיו, קריין רדיו יכול לשדר גם בלילה, ושחקן לא צריך לקום בבוקר, כי הצגות הן בלילה, והחזרות מתחילות מאוחר. מדרשמתי לתיאטרון לילדים ולנוער של אנסקי, שזה אבא של אלכס אנסקי, וחלמתי להיות שחקנית, אבל הסיבה הייתה שלא, באמת שלא הייתי כישרונית, אני לא צוחקת. היה לי כאילו ארג' להיות שחקנית, אבל כל פעם באתי לבחן לתפקידים ראשיים, וסיימתי בתפקידים הכי קטנים שיש.
של החייל מספר 3.
כן, או של המשרתת, או של זאת שחולפת על פני הבמה, הלוך ושוב, או שעומדת במקלה וכזה. אז אני לא אוהבת להיות... זנב להריות.
עשירי לאן הגעת.
כן, לא משנה, אבל כן, חלמתי להיות שחקנית, אבל באמת לא מהסיבות הנכונות.
אבל הנה, היום אמרו לך בבית ליסין שאת מותג, אז אני מצדיעה לך
ואומרת... הקטע עם בית ליסין מאוד מחממת ליבי, כי זה ממש מדליק שהייתי פעם שחקנית כושלת שם, שאף אחד בכלל לא שם עליה, ופתאום את באה ואת...
את יכולה לסדר לי כרטיסים לפרימיירה?
אני לא יודעת, אני לא מכירה מספיק את הנפשות הפועלות בבית לסין, לא יודעת כמה כרטיסים נותנים לכל פרמיירה.
היום למשל אני הולכת למדיה.
יופי.
לפרמיירה, אז בפעם הבאה אני אספר
איזה
לך.
איזה תיאטרון?
הקאמרי.
למה הקאמרי נותנים לך הזמנות?
אני לא יודעת, כי אני חשובה.
מבינה? אז אולי גם בית לסין ייתנו לך הזמנות, כי את חשובה.
אולי, תקשיבי, יש מקומות שאני חשובה, יש מקומות שאני חשובה פחות.
אני קיבלתי פעם הזמנות לכל התיאטראות, אבל מאז שהפסקתי להיות עיתונאית, אז אני לא. ממש לא, בבית לסן אני מקבלת כי יש לי קשרים, זו הסיבה היחידה, מדי פעם גם, וגם, לא יודעת, נותנים שם הזמנות במשורה, אין לי מושג, אני אזמין אותך, אני אזמין אותך להצגה, אני מבטיחה לך.
אני בטוחה שיתנו לך, אני אמחה, אני אעמוד, אני אמחה כפיים, אני אצג בראבו.
מבטיחה לך שאני אשיג לך זמן
על... את יודעת, בפרמירה יש קטע שעולים על הבמה, אני הייתי בכל כך הרבה פרמירות בחיים שלי, את יודעת, אמא שלי היו לה שתי הצגות מאוד מאוד מצליחות בהבימה, אבל בכל מקרה הייתי בהמון פרמירות, יש את הקטע הזה שכולם עולים על הבמה, אני לא חושבת שאמא שלי ילדה, כי כמובן התביישה ולא על הנעים, אבל נותנים פרחים, וכל הקהל עומד, וצועק בראבו, בראבו, אני איזו שעמוד, ויצעק בראבו, בראבו.
אני חוויתי את זה, חוויתי את זה בפרמירה של הסדרה, של הסדרה של מלכת היופי של ירושלים, הסדרה, שהייתה בטלוויזיה.
אבל איפה זה היה?
זה היה ממש אחרי הקורונה, זה היה ממש משהו גדול. אחרי הקורונה הם עשו את זה באוניברסיטה, באולם סמולריש, קוראים לה סמולריש, באוניברסיטה של אולם גדול, הם עשו את זה שם, ובאמת, זה היה כמו הוליווד, היו מכוניות פאר בחוץ, של התקופה, של ה-50s, של ה-40s.
מה לבש? זה מעניין אותי.
סמלה של טוב עלי. אני ומירי. אדלסון לבשות בגדים של טוב עלי. לבשתי סמלה של טוב עלי, לא קניתי, אני לא חרשות לעצמי לקנות טוב עלי, היא השאילה לי. סמלה, אז קניתי נעליים. אמרתי, אם את משאילה לי את הסמלה, אני אקנה נעליים, את הנעליים קניתי ולבשתי את הנעליים של טוב עלי, וזה היה מדהים, זה היה נורא יפה, זה היה ממש עם כיבוד בתורה, וזה היה גם לצאת מהבית אחרי הקורונה, אחרי הקורונה, והייתה, ואני ישבתי נורא בטוחה, אמרתי, יקראו לי לעלות לבמה, או לא יקראו לי לעלות לבמה?
וקראו לך.
בסוף לא התאפקתי, שאלתי את שי אינס, המפיק, שי, תגיד, אני צריכה לעלות לבמה? כאילו, זה מטרד בשבילי. אז הוא אמר לי, את לא רוצה? אמרתי, לא אמרתי שאני לא רוצה, אני רק שואלת אם אני צריכה. הוא אומר לי, ברור. ועליתי לבמה, ומחאו לי כפיים, וגם היה עוד דבר, תראי, זה מרגש אותי, אני בוכה. היה עוד דבר שיש מה שנקרא קמאו אפירנס, הופעת קמאו.
כמו היצ'קוק.
כן, היצ'קוק. אז הם הזמינו אותי לצילומים, לראות את הצילומים בצפת. כל הצילומים של מלכת היופי של ירושלים התקיימו בצפת. העיר העתיקה בצפת, שיחקה בסדרה כעיר העתיקה בירושלים, או כשכונת אוהל משה בירושלים, ופתאום אמרו לי ללכת לחדר הלבשה, אמרתי בשביל מה, אמרו, בואי, תתלבשי, תחווי את החוויה, מה אכפת לך? תראי מה זה לשחק וכל זה. הם הלבישו אותי ויפרו אותי, והם צילמו אותי, כאילו אני משתתפת בחתונה של גבריאל ורוזה, כאורחת בחתונה.
אבל לא, אני לא ראיתי אותך, ראו אותך או חתכו בעריכה?
לא, זה על כל המסך.
באמת?
כן.
אני
כן.
ראיתי את שתי העונות,
לא, אבל אני רוצה לספר שכשהיה הקלוז-אפ הזה, על כל המסך, כל האולם אכל לי כפיים. אמרתי, וואלה, לא הצלחתי להגיע, שוב פעם, לא הצלחתי מהשער הראשי, אני מצליחה מהשער האחורי.
רגע, מצלמים עכשיו עונה שלישית, יהיה צלמו?
כן, כן, אני חושב שאני אישרתי להם.
תקשיבי, אין, אלופה, אלופה, באמת. אז מה, אוקיי, אז עכשיו בואי נחזור לספר השלישי, שעומד לצאת בראש השנה, מה המצב? ראש השנה מתקרב בצעדי ענק.
אני, זה כבר לא בידי, זה בידי הוצאה.
זהו?
את יודעת, את בת של סופרת. אני סיימתי לכתוב.
כן, אבל את אמרתי, לוקחת, מחזירה, לוקחת, מחזירה.
אבל סיימתי. אני עשיתי כבר מבחינתי את העריכה הסופית, אני סיימתי. עכשיו החזרתי את זה לעורכת, וזה בידה של העורכת שעכשיו עושה את התיקונים האחרונים, תופרת את התפירות האחרונות, המאוד מאוד עדינות, ואז זה עובר להוצאה, ואז צריך לבחור את העטיפה, ואז צריך לכתוב את גב העטיפה, וצריך לכתוב תודות.
טוב, זה כבר זוטות.
זה לא זוטות לכתוב תודות. את צריכה לחשוב את מי לא תעלי ואת מי כן.
אני מבטרת לך לכתוב לי תודה.
את לא עזרת לי בספר הזה, את לא תקבלי תודה.
תשמעי, אתמול ישבנו בבית קפה שפגשנו את הניצולת נחל עוז, ישב לידינו בחור שניגש אלינו ואמר, ראיתי את הפודקאסט שלכם מקסים, 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 אני גם סופר. את זוכרת?
כן.
הגיש לנו ספר, אבל הבנו שהוא היה צריך לממן
אני לא יודעת, זה פשוט נראתה לי הוצאה איזוטרית.
כן, כן, כן. היה ברור שהוא היה צריך לממן, ולדעתי הוא חשב שאנחנו גם נבקש את ה... לא ממש עניין אותה.
הוא צריך היה לתת לנו את זה, אני לא יכולה לבקש ממנו את הספר.
לא, הוא רצה.
הוא נתן לנו לראות אותו, לך הוא נתן בכלל.
הוא רצה, אני הבנתי שהוא רצה שניקח את הספר ונקרא ונגיד...
לא, בן אדם שרוצה שיקחו את הספר, נותן את הספר, ושואל, אתה רוצה שאני אכתוב לך על זה?
אני
חתמתי השבוע על 20 ספרים לשחקנים וליוצרים של ההצגה. ביקשתי מההוצאה שיתנו לי ספרים, כי רובם...
היה לזה שם, שכחתי את השם.
של מי?
שפעם, שהיו נותנים ספר לסופרת, היה לזה שם...
גרטיטיוד?
לא. אני לא זוכרת, הנה.
לא,
בוא.
לא, לא.
גרדיטי, לא זוכרת את השם. לא היה יודע. שם, אני זוכרת, היו מגיעים מרכזים של ספרים, ואלה היו הספרים שמגיעים לאמא שלי, בגלל חינם לסופרת.
אה, זה משהו אחר, כן. מקבלים חינם, אני לא יודעת. אני גם קיבלתי, אבל אין לי כבר. קיבלתי, יש לי אולי שני ספרים בבית. ביקשתי מרוני מודן, מהוצאת מודן, ספרים בשביל השחקנים. והיא אמרה לי בשמחה רבה, ומאוד התפלאתי, כי לא נותנים כל כך בקלות ספרים. והיא נתנה לי, היא שלחה, הם שלחו את הספרים לבית לסין, ושלשום, הבמאי, אודי גוטשלק, הזמין אותי לדבר עם השחקנים, ולספר להם על הדמויות, ועל תהליך היצירה של הספר, זה מאוד יפה מצידו, שהוא ככה משתף
רגע,
אותי.
רגע, מי השחקנים שם בהצגה? אני מכירה מישהו?
כן. יש את אסף, איך קוראים לו? וואו, את מתקילה אותי פה.
טוב, אז...
לא, הוא שחקן נורא ידוע, הוא שיחק את המלט. יונש. אוקיי. אסף יונש, קרמל בין, דניאל גל, קרן צור שהיא מדהימה, דינה בלי, יורם טולדנו.
יורם טולדנו,
שאני ממש אוהבת.
את יודעת, אשתו של יורם טולדנו, את יודעת, היה שחקן שרגה הרפז בהבימה.
כן, כן.
אוקיי, זה הבת שלו.
מה זה היה, הוא עדנו?
הוא כבר לא שחקן. אוקיי. היה אחד הגברים היפים ביותר.
נכון, הוא היה חבר של בונה זילברשטיין.
בדיוק. הבת שלו הייתה נשואה ליורם טולדנו. אבל היא מתה, אנבל. אנביל,
משהו. הוא גבר מהמם.
מהמם.
הוא משחק את גבריאל. מהמם.
טוב, אין, לא עבר...
בקיצור, אז אני רגע, אני לא משכה. את לא מקשיבה.
אני מקשיבה, אבל אוקיי, סליחה.
את קצרת רוח.
כן.
לא טוב. לא טוב שאת קצרת רוח. בקיצור, אני... הם הביאו לי את הספרים, ואני ישבתי עם... באמת, עם כל שחקן, סיפרתי לו על הדמות שלו. לגידי, ללונה, לגבריאל, למרקדה. כל אחד ממש, והם שאלו המון שאלות, הם היו מאוד מאוד סקרנים. כמעט אף אחד מהם לא קרא את הספר. מאי קראה, מאי קשת, הבת של ססי ויונה קראה, והיא היחידה שאני זוכרת שאמרה לי שהיא קראה, אולי היו גם אחרים, אבל רובם לא קראו, ואז אני חתמתי להם על ספר, ונתתי להם את הספר, וזה היה בשבילי נורא מרגש, לא יודעת, זה היה מין גם ג'סטה כזאת של, שההוצאה עשתה לי, כדי שאני אוכל לעשות לשחקנים, וגם רגע כזה מרגש, שהשחקנים האלה הולכים לגיים את הדמויות שאת יצרת בדמיון שלך, ולהפיח בהם חיים, ואת נותנת להם את הספר, לא יודע, זה חוויה.
זה רגע מאוד מרגש.
זה חוויה.
אני חושבת שכל מה שעברת מהרגע שהתחלת לכתוב, בגיל 65, זה באמת שפו.
לא, זה חוויה, זה מתנה שקיבלתי, אמרתי לך.
באמת, באמת.
סוג של מתנה, אני מאוד מאוד התרגשתי, וכל ה... עבודה שלי בתוך בית לסין, ולבוא לבית לסין, ולהיות חלק מהיצירה, ובאמת, ושתי מחזיות נפלאות כתבו, המחיזו אותו. אלה שהמחיזו אותו, הן פשוט מדהימות.
אני מכירה אחת מהן, אמרתי לך.
שלומית ארנון וליאת פישמן.
שלומית ארנון.
שתיהן מאוד מאוד טובות, מאוד טובות. את יודעת, זה לא copy-paste. זה לא שאנשים לא יבואו ויחשבו שהם הולכים לראות את הספר על הבמה.
על פי, זה נכתב על פי הספר. על פי,
בדיוק, בהשראת הספר, whatever. ונשאו המון המון כבוד גם לי וגם לספר, ואני מאוד, 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 מאוד מודה להם על זה, כי יש לי חוויה לא כל כך טובה עם ה... אפשר לדבר על זה בפעם אחרת, עם הסדרה.
אל תגידי.
למה לא? העונה השנייה של הסדרה לא דומה לספר שלי בכלום. למה שאני לא אגיד את זה? למה שאני לא אגיד את זה?
אוקיי, תגידי.
לא, למה לא?
כי אני חושבת שזה... אני חושבת שלא יפה להגיד...
אה, לא יפה?
כן.
יפה לקחת ספר שלי ולהחליט לעשות בו מה שרוצים, ולמצוא לו, ולהמציא דמויות שאני לא כתבתי, או להמציא עלילות שאני לא רפנתי.
אז למה לא התווכחת איתם?
לא, כי אני ויתרתי מראש. ברגע שאת חותמת על מוכרת זכויות, את מוכרת זכויות.
אני מבינה.
ואני נתתי להם יד נורא חופשית, ואני לא התערבתי להם בכלום, והם כל הזמן היללו אותי על זה, ובעונה הראשונה, אכן, הם שמרו עליי, ועל כבודי ועל כבוד ספרי. ובעונה השנייה, אנשים יבואו ויגידו לך, זה לא דומה לספר.
אבל תשמעי, ברגע שאת מוכרת זכויות, את מקבלת איקס כסף, וזהו.
אני יודעת, אז מה, זה לא אומר שזה לא כואב.
כואב, את יודעת, אבל ככה זה החיים, זה ביזנס.
זה נכון שזה ביזנס, אבל זה לא אומר, גם בביזנס יש כאבים.
החיים רצופי כאב, אני אומרת לך מניסיון. טוב, שרית.
תודה שאת מחנכת אותי, אני מודה לך מעומק לב.
קודם כל, אני מחנכת דגולה, ואני גם חושבת שאת באמת מאוד מאוד מוכשרת.
וואו,
כן?
תמשיכי. טוב, אבל אנחנו צריכות להפסיק.
אנחנו צריכות לסיים, כי באמת אני חושבת שהיינו מסוינות היום.
אני מקווה.
כן, תכף נשמע.
אני הייתי רוצה בפעם הבאה שאני אדבר יותר על הקריירה שלך, שהייתה באמת מאוד מרתקת ולא פשוטה, בכלל לא פשוטה, ולעבוד עם עיתונות זרה, זה בכלל סיפור, אני מכירה את זה מהצד השני, ונקדיש לזה זמן.
בסדר גמור, אני אשמח לספר.
וגם נמשיך לדבר שטויות ועל מניקור פתיקור.
ולרחל, כי היום במספרה, אני לא יודעת אם כבר אמרתי את זה, פגשתי מישהי מעיתון הארץ, ואמר לי, בבקשה תדברו צהוב.
שכשהעיתון שלה יהיה צהוב, אנחנו נדבר צהוב.
אמרתי לה, תודה שאני רחל על שוקן, היא אמרה לי, זה לא.
הבנת?
טוב, ביי.
גם
ביי.
וגם.
להתראות,
תקרא את ביי. זה? גם,
גם וגם.
ביי.
ביי.